אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת וישלח, עמוד 4, עוד כף א'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת וישלח, עמוד 4, עוד כף א'.
נו, וכרגיל אנחנו צריכים לכוון את עצמנו ללימוד ספר הזוהר, שזה בא לנו כדי לפתוח לנו את החוש הרוחני, שנוכל להתחיל להרגיש אותו חלק הנסתר מהמציאות שלנו, שאנחנו יכולים להרגיש אותו על ידי זה שנלמד, ומתוך הלימוד השפיע עלינו המאור המחזיר למוטב, שיחזיר אותנו לראות טוב, לראות בחלק הנסתר, שאז אנחנו נדע מקור החיים שלנו, מאיפה באים ההנהגה, ההשגחה, כל המקרים, הכל מה שקורה לנו כאן בעולם שלנו. אז הכל מה שמדובר, מדובר איך לפתח את החוש שלנו, איך אנחנו נוכל לאתר מהסיפור מה שקורה כל אחד בספר, איך להרגיש אותו עולם הנסתר. בבקשה.
עוד כף א'. כה תאמרון לאדוני לאסב, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. מיד פתח יעקב להתהפך לפניו לעבד, כדי שאסב לא יסתכל בברכות שברכו אביו, כי יעקב הניח אותם לאחרית הימים. עוד כף ב'. מה ראה יעקב ששלח אל אסב ואמר, אם לבן גרתי, וכי פעל דבר זה בשליחותו של אסב? אלא לבן הארמי כל הלך בעולם, שעוד לא היה אדם שינצל מידיו, כי הוא היה מחשף שבמחשפים וגדול הקוסמים, ואביו של באור, ובאור היה אביו של בלעם, שכתוב בלעם בן באור הקוסם. ולבן היה חכם בכשפים וקסמים יותר מהם, ועם כל זה לא יכול ליעקב, ורצה לאבד את יעקב בכמה דרכים, כמו שכתוב, ארמי עובד אבי. ועל כן שלח לו ואמר, אם לבן גרתי, להודיעו את כוחו.
יש כאן כמה דברים שאולי עוד מוקדם להגיד, אבל אני אגיד אותם שנצטרך אולי אחר כך. בעצם כל הבריאה היא כלים דקבלה, רצון לקבל שלנו, שזה כלים של עשיו, של לבן, כלים לקבלת האור חוכמה, שזה העיקר, וזה נחלת אומות העולם, מה שנקרא וישראל זה כמרי כלים דהשפעה, קטנים, אבל לא יכולים להשתמש בכלים דקבלה בלי כלים דהשפעה. חייבים למשוך קודם כל אור חסדים, שימלא את הכלים, רצון לקבל. במידה שרצון לקבל מתמלא עם אור דחסדים, עם כוונה עדה על מנת להשפיע, במידה הזאת יכול להיכנס בתוך הכלי דקבלה אור חוכמה. יוצא כך שהכלים שנקראים איסף תלויים ביעקב, כלים דה חוכמה תלויים בכלים דה השפעה, בחסדים. ומצד אחד, ומצד שני, יעקב גם כן לא יכול להתקדם בלי איסף, ושומר את הברכות, כמו שכתוב כאן, לאחרית הימים, שיוכל להשתמש אז בכלים של איסף לחבר אותם להוסיף אותם לעצמו. כן? תחת הכוונה בעל מנת להשפיע ולעבוד כך. לכן אנחנו צריכים להבין שבשני הכלים הללו אנחנו חייבים לעבוד, לא אחד על פני השני, שיש כאן מישהו שמנצח, אלא עם שני התכונות האלו שבאנו, גם דקבלה וגם דהשפעה, אנחנו צריכים לעבוד ולראות את עצמנו תמיד הכלולים יחד משניהם, ולא להרוס זה ולגדול את זה. אלה אין כלים דחסדים בכלל, אלה יחס על כלים לכלים דחוכמה, שבינתיים אנחנו עובדים איתם רק בהשפעה, זה נקרא כלים דחסדים. ועד כמה שאנחנו יכולים אחר כך לעשות בהם גם כן לקבל מנת להשפיע, זה יקרה כלים דחוכמה. כך אדם צריך להבין שהעבודה היא, ושמה שתורה מספרת לנו, היא מספרת לנו תמיד איך אנחנו צריכים להיות כל הזמן באיזון בין שני הצורות הכלים הללו בנו. ותורה פנה לאדם, לפנימיות האדם, לתקן מה שנקרא את הלב של האדם. ולכן כל מה שמדובר כאן זה מדובר בנו. איך אני מאתר לעצמי כל ההבחנות הללו. לבן, עשיו, לבן הארמי דווקא למה, בלעם וכן הלאה. אז אנחנו חוקרים את עצמנו ורוצים למצוא בתוכנו כל ההבחנות שהתורה מסבירה לנו. כל התורה היא מדברת על פנימיות האדם. איפה בו ישנם כל התכונות הללו ואיך הוא מסדר אותם כך כדי להידמות בפנימיותו לבורא. בבקשה.
עוד כף ג'. כל העולם היו יודעים שלבן היה גדול החכמים והמחשפים והקוסמים. ומי שלבן רצה לאבד בכשפיו, לא ניצל ממנו. וכל מה שידע בלעם, מלבן היה. ובבלעם כתוב, כי ידעתי את אשר תברך מבורך. וכל שכן לבן. וכל העולם היו יראים מלבן ומכשפיו. ולפיכך, מילה ראשונה ששלח יעקב לעשיו, אמר, אם לבן גרתי, ולא זמן מועט, אלא 20 שנה התאחרתי עמו.
זה מדובר על הכלים, על התכונות, על התהליך שאדם צריך לעבור. שקודם כל אנחנו כולנו באים מכלים דקבלה, אין כלים אחרים. הבורא ברא יצרה, הרצון לקבל, יש מאין, וממנו אנחנו כולנו, ולכן כל מה שאנחנו בונים למעלה מהרצון לקבל, זה הכל על פני הרצון לקבל, שאנחנו נותנים לו איזה מין צורות האחרות, אבל על אותו החומר. ולכן הלבן הוא היסוד של הבריאה, רצון לקבל, כלים דקבלה, כלים לאור החוכמה. ואם אנחנו מדברים על ההתקדמות כלפי להידמות לבורא, שזה יעקב, אחר כך ישראל, התכונות הללו, הם ודאי שגודלים על פני הלבן.
עוד כף דלת. ואם תאמר שלא עלה מזה בידי כלום, אמר לו, ויהי לי שור וחמור. אלו הם שני גזרי דינים מזיקים, שבשעה ששניהם מתחברים יחד, אינם מתחברים אלא להרע לעולם. כלומר, שאין דרכם להזיק זולת כשהם מתחברים. ומשום זה כתוב, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, כי גורם במעשיו שאלו שני המזיקים, שור וחמור, יתחברו יחד ויזיקו לעולם.
העולם זה נקרא האדם, אם אנחנו מחברים את שני הדברים האלו, שור וחמור, שני כוחות מנוגדים, אבל רוצים לחבר אותם יחד, פשוט שיהיו מחוברים יחד, בזה אנחנו מזיקים. זה כמו פלוס ומינוס לחבר בין הנגד ביניהם, בין איזה משהו שהם יעבדו בכוח המנוגד שביניהם, על איזה חומר, על איזה מנוע, שזה בלתי אפשרי. זה הם בזה מנטרלים זה את זה ומזיקים למשהו שנמצא ביניהם. לכן החוק הזה מובא בתורה שאסור לחרוש על שור וחמור יחד, מפני שהחרוש הכוונה היא לאבד את האדמה. האדמה, הקרקע, הארץ, ממילה רצון, שרצון של האדם, אם אנחנו רוצים לאבד את האדמה, לאבד אותו לנכון, לטוב, אנחנו צריכים להתחשב איך לעשות זאת, ואז התורה אומרת, בשני כוחות האלה מנוגדים בבת אחד, אתה לא יכול לעבוד, אתה יכול כוח אחד, אחר כך על כוח השני, ולא בבת אחד על שניהם.
עוד קפה. צון ועבד ושפחה, אלו הם הכתרים התחתונים של הקליפות שהרג הקדוש ברוך הוא במצרים, הנקראים בכור בהמה, בכור השבי, בכור השפחה. וזהו שכתוב צון ועבד ושפחה. מיד היה מתיירא עשיו ויצא לקראתו, והיה מתיירא מיעקב, כמו שיעקב היה מתיירא מעשיו. עוד כבב. בדומה לאדם שהיה הולך בדרך, ובעוד שהיה הולך, שמע על שודד אחד שהיה עורב בדרך. פגע בו אדם אחר, אמר לו, מי של מי אתה? אמר לו, מגדוד צבא פלוני אני. אמר לו, נטה ממני, כי כל הקרב אליי, נחש אחד אני מביא והורגו. הלך אותו האדם לשר הגדוד, ואמר לו, אדם אחד בא, וכל מי שקרב אליו, מביא עליו נחש אחד שנושך אותו ומת. עוד כף זין. שמע שר הגדוד ופחד, אמר, מוטב ללך לקראתו ולהתרצות עמו. אבל כשראה האדם ההוא את השר ההוא, פחד, אמר, וי לי, השר יהרגני אתה. התחיל להשתחוות ולכרוע לפניו. אמר השר, אם בידו היה נחש שיכול להרוג, לא היה כל כך משתחווה לפניי. התחיל השר להתגאות. אמר, כיוון שהוא קרא לפניי כל כך, לא אהרגנו. כך אמר יעקב, אם לבן גרתי ו20 שנה נתמהמתי עמו, ואני מביא נחש להרוג בני אדם. שמע עשיו, אמר, וי, מי יקום לפניו? כי אתה יהרגני יעקב בפיו. כי חשב, מכיוון שניצח את לבן, זקנו של בלעם, כוחו ודאי גדול ככוחו של בלעם, שנאמר עליו, אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר, ויכול להרוג בפיו. התחיל לצאת לקראתו להתרצות עמו.
נו, ודאי שאנחנו כאן לא צריכים לחשוב שמדובר על איזה התקוטטות או על איזה בני אדם, אלא איך בתוך האדם את התכונות הללו שהם עשיו ויעקב, הם איך הם רואים זה את זה בתוך האדם, איך אדם רואה אותם שהם מתחברים בו, כל אחד מהם איזה כוח יש לו, כוח על השני ובכלל כוח שליטה על האדם, ואיך אדם יכול לשלוט עליהם. תכונות מנוגדות ותכונות עיקריות שבהם אנחנו באים למציאות, לעולם, בהם אנחנו פועלים. וגם כן אנחנו עוד לא יודעים איך לסדר את הדברים האלה, איפה יש בנו את התכונת יעקב שאותה אנחנו יכולים להגדיל על פני תכונת הרצון לקבל הלבן או אסף, שנוכל על ידו הרצון לקבל איזה גדול ורצון להשפיע קטן, יעקב או הקטן, איך אנחנו יכולים להגדיל אותו עד כדי כך שהרצון לקבל שלנו הוא יפחת, הוא בעצם ירצה באיזושהי צורה להסתדר עם הרצון להשפיע, לא ירצה להרוס אותו, למחוק אותו, לשלוט עליו, אלא איכשהו להיות לידו, ובמקביל שיעבדו שניהם יחד. זה אנחנו לאט לאט צריכים כאן לראות איך מסתדרים בתוכנו את שתי התכונות האלו. מה?
זה גם קפץ לי שקראנו את זה, ואמרנו הרבה פעמים שהרצון לקבל זה כמו במה אפשר אפילו לרחל עליה לדבר מולה, היא לא מבינה בכלל. שאלה, למה שהיא, שהנקודה, למה להתיירות ממנה? היא כמו חמור.
אני לא רואה את זה כאן כך. כתוב שזה קוסם, עושה ניסים, עושה נפלאות, עושה כל דבר מה שבא לו, שולט בכל העולם, הידוע הזה הלבן, הבלעם, הבלק, כאנשים שיכולים יכולים בעולם שלנו לעשות איזה דברים גדולים אנחנו חושבים שיש בהם כוח מיוחד. מדובר על התכונות באדם שהן תכונות כאלו שהן שולטות על הכל. אתה לא יכול לזלזל באיזושהי תכונה שהיא תמיד נמצאת בך ושולטת ומכוונת אותך, ואתה לא יכול להתפטר ממנה. לבן זה כוח של רצון לקבל, זה כלים דקבלה כנגד כל התענוגים, כנגד כל האור החוכמה, ואנחנו מנהלים, מתנהגים על ידי הכלים הללו. איך אנחנו יכולים לעשות משהו? אתה רואה שהכל בא מבית לבן, האימהות, הכל בא משם. זאת אומרת, אתה לא יכול בלי להוציא מהכלים הללו את האביות שלהם ולעבוד איתם, אתה לא יכול להתקדם. ולא שזה חמור, נכון שזה חומר, אבל לא חומר כזה שאפשר לעשות אותו מה שבא לו. זה חומר שהוא יודע מה שהוא רוצה, זה חומר שעל ידו, אם מחברים נכון עליו את האדם, אז אתה יכול לחרוש ואתה יכול להוציא ממנו את התבואה והכל, אבל בתנאי שעובדים נכון עמו. ואנחנו צריכים ללמוד לפי כל הסיפור עד כמה שהעבודה הזאת היא קשה. תראה מה שקורה, תראה מה שקורה עם יעקב לפני שהוא מגיע להוציא משהו מהלבן, כמה שנים הוא צריך להשתחוות ולעבוד אצל לבן כדי להגיע לכף אמצעי, לצון שיהיה משלו, ועד שיכול להתנתק ממנו. אתה רואה עם איסף מה הוא אומר, שכל הברכות הוא שומר עד הסוף, שבגמר התיקון שחוזרים שניהם ומתחילים להתחבר ולעבוד כביכול יחד, אז שוב הם הולכים לעשות את התיקון הסופי, לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, כלים האלו הם כל הזמן נמצאים באדם, ואין יותר חכם בתוך האדם מנחש הקדמוני, שזה הכל צד הלבן. יעקב הוא חלש, יעקב הוא רק באזור שלו, בכלים שלו יכול להתמודד ולהגדיר לעצמו איזה שטח. אנחנו רואים על עצמנו, בשביל מה ללכת לפילוסופיות האלה, מה שאנחנו לא יודעים ולא מבינים, איך אנחנו עם עצמנו יכולים לעשות משהו, איך אני יכול להסתדר עם עצמי, באיזה תנאים, מה אני צריך לעשות, באיזה צורה אני צריך לפתה את האגו שלי, את הרצון לקבל, שיוכל איכשהו לקום בבוקר, לבוא ללמוד, לפתוח ספר, לחשוב על משהו שמנותק מעל האגו שלי, שלא לשליטה ולא לאיזה גאווה, אולי שאני אוכל משהו לעשות. זה מאוד מאוד לא פשוט. ולהגיד שאין לו שכל לצד הזה של לבן, בלעם, בלק, אסף, מה פתאום? ועוד כתוב כך, חוכמה בגויים תאמין, בכלים האלו דווקא יש חוכמה, אור החוכמה נמצא כנגדם, ויעקב איש תם, הוא קטן, קטנות זה אין חוכמה, הוא מרוויח רק מזה שיש לו אותו כוח כמו לבורא להשפיע, אבל כל החוכמות הן נמצאות דווקא בצד הכלים דקבלה, אומות העולם מה שנקרא, חוכמה בגויים תאמין. לכן זה לא כך חתוך שחור לבן, צריכים להבין עם איזה כלים אנחנו עובדים. כן,
אני התבלבלתי, זה יצא לי הפוך נראה לי. למה שהוא יפחד מהנקודה שבלב? למה שהרצון לקבל יפחד מיעקב? הוא חזק, הוא שולט, הוא הנחש, הכוחות אצלו אחרי הכל, כאילו אנחנו, זה מה שאמרנו עכשיו.
על זה אמרתי לפני זה שקראנו שרצון לקבל בעצמו מתחיל להבין שהוא לא מסוגל בלי רצון להשפיע לקבל משהו, שרק במידה שיהיה בכלים שלי אור חסדים, הם יהיו פתוחים לקבלת אור חוכמה. ולכן אנחנו רואים שאומות העולם גם כן אומרים, אתם סוגרים מאיתנו את הטוב בחיים, אתם משימים בזה שאין אור בעולם, שיש ליהודים איזה מין כוח שהם או אשמים בכל רע, בכל הרע, שאור החסדים הוא התנאי שאור חוכמה ימלא את הכלים, וזה נכון. בבקשה.
עוד כפתת, וכשראה אותו יעקב, כתוב וירא יעקב מאוד ויצר לו, וכשקרב אליו התחיל יעקב לכרוע ולהשתחוות לפניו, כמו שכתוב וישתחו ארצה 7 פעמים. אמר עשיו, אם היה לו כל כך הרבה כוח לא היה משתחווה לפניי. התחיל להתגאות.
זה דברים מאוד, אתה רואה עד כמה שזה, איזה ריקות יש ביניהם. האחד מפחד, השני מפחד, האחד רוצה להתגאות, השני רוצה להתגאות, כל אחד כאילו יש איזה מין דיפלומטיה כזאת, מלחמה בין שני הכוחות האלה בתוך האדם. וזה באמת כך. כי אי אפשר אחד בלי שני, אבל בינתיים מנוגדים ואין ביניהם את הקף האמצעי שאחר כך יגדל. שהמערכת הזאת, המנגנון הזה אנחנו צריכים לעשות, זאת הנשמה שצריכה לגדול בין שני התכונות. שני התכונות האלו הן באות מהבורא. רצון לקבל ורצון להשפיע, יעקב, עשיו, כן? אברהם ויצחק, כן? הן באות מהבורא. יעקב זה כבר התחלה. אבל התחלה הזאת היא עדיין מאוד קטנה, שזה תחילת הנשמה. ולכן אנחנו רואים כאן איך האדם ניגש להתפתחות החוש הרוחני, שבעצם מצד אחד רצון לקבל, אתה לא יכול לעשות כלום, בלי רצון הזה אתה לא מתקדם. הוא כל הכוח, הוא כל המרץ, הוא כל הדחף, הוא הכל מה שיש לך. אם אתה מבטל אותו, אתה לא מתקדם, אתה יורד לדרגת הדומם, דומם, וזהו. אז כמו ללא הבחין. זהו. אם אתה עובד רק עם כלים די השפעה, מה זה השפעה? השפעה זה ברוחב. אין מה למדוד, אין לאן לגדול. זה סתם ככה, יד רחבה, לב רחב. בחור טוב מה שאומרים, כלום לא שווה. בגובה אין. אין, לא, אין כוח. לכן, אחד בלי שני לא עובדים. איך בונים את הקף האמצעי, התקשרות הנכונה בין שני הכוחות הללו, זה בעצם אנחנו צריכים ללמוד. ברגע שאנחנו נקשר את השני כוחות האלה יחד במידה המינימלית, נתחיל במידה הזאת להרגיש עולם הרוחני. זה יהיה כבר חוש הרוחני שאנחנו נוכל בתוכנו להקים. בבקשה.
עוד למד. כתוב בבלעם, ויבוא אלוקים אל בלעם לילה. בלבן כתוב, ויבוא אלוקים אל לבן הארמי בחלום הלילה. הרי שלבן היה גדול כמו בלעם. ויאמר לו, ישמר לך פן תדבר עם יעקב. לבן לא רדף אחר יעקב בכוח אנשים לעשות עמו מלחמה, כי כוחם של יעקב ובניו היה גדול מהם, אלא רדף אחריו להרוג אותו בפיו ולחלות הכל, כמו שכתוב, ארמי עובד אבי. ומשום זה כתוב, פן תדבר, ולא כתוב, פן תעשה.
זאת אומרת שהכוחות שלנו, כל הזמן שנמצאים במלחמה, בהתנגשות אלו עם אלו, מה הם רוצים? ודאי שצד הקבלה הוא רוצה שההשפעה תעבוד לטובתו. כן? לא להרוס ולהרוק ולהיות מה אתה נשאר בחושך. כמו שאומרים, האלוקים בא אליו בלילה. זאת אומרת, הוא מבין, הוא מרגיש, האדם שעובד עם צד השמאל הזה, הוא רואה שרק עם הצד השמאל הוא לא יכול לעשות כלום, כמו שאנחנו עכשיו מגיעים למשברים, לכל מיני ההבחנות הללו שחסר לנו. אנחנו לא יכולים ככה להתקדם בעולם, אנחנו צריכים בעולם, נגיד, להיות בקשר הנכון זה עם זה. אז מצד אחד אי אפשר לעבוד בצד השמאל בלבד, בצד הימין גם כן. אז מה הוא אומר? שלא להרוס ולא לעשות מלחמות כדי למחוק את הצד אחד, אלא לשלוט עליו. לשלוט עליו הכוונה שאני ארצה לקבל מה שהכל, מה שיש לי יעקב, להשתמש בכוונה הזאת, כן? בלהשפיע על מנת לקבל. זה נקרא שנגיד לבן שולט על יעקב. להשפיע על מנת לקבל. במקום לקבל, מנת להשפיע, שיעקב רוצה לזה להגיע, להיות בזה כבר ישראל. להשפיע על מנת להשפיע זה מידת יעקב, כן? לקבל על מנת להשפיע זה מידת ישראל, ולהשפיע על מנת לקבל זה מה שרוצים לבן ואסף. בבקשה.
עוד למד א', וזוהי העדות שציווה הקדוש ברוך הוא להעיד, שכתוב, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי. וענית, פירושו, כמו שכתוב, לא תענה ורעך עד שקר, וכן ענה באחיו. עוד למד ב', כתוב בבלעם, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, כי כן הוא דרכו, כי היה מנחש. וכן בלבן כתוב, ניחשתי, שיסתכל בכשפיו ובקסמיו, כדי לדעת את עסקיו של יעקב. וכשרצה לאבד את יעקב, בנחשים וכשפים שלו רצה להעבידו, הקדוש ברוך הוא לא עזב את יעקב, כי אמר לו, פן תדבר.
יש כאן כאילו מצד הבורא, מצד הכוח העליון, יחס מיוחד ליעקב, ויש כבר בעיה, למה ליעקב יש יותר כביכול הכוח ואהבה וחיבה מהעליון לעומת נגיד איסף או הלבן. צריכים להבין שהכוחות האלה הם לא כוחות שונים ומנוגדים, אלה כוח נמצא באמת בכלים דקבלה, ומדובר על איזה כוונה תשלוט על הכלים דקבלה, על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זאת המלחמה, ובזה אנחנו אז צריכים להבין את היחס שביניהם. בכוונות החומר הוא נשאר אותו חומר. הלאה,
עוד למד בית שיחה, עוד למד גימל. כמו שאמר בלעם בן בנו של לבן, כי לא נחש ביעקב, כלומר מי יכול להם, כי זקני רצה לאבד את אביהם בנחשים ובקסמים שלו, ולא עלה בידו, שהקדוש ברוך הוא לא הרשהו לקלל, כמו שכתוב, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אות למד דלת. ובכל עשרת מיני כשפים וקסמים מהארת הכתרים התחתונים, עשה לבן כנגד יעקב ולא יכול לו, כי כולם עשה לבן לנגדו, ולא עלה בידו להרע לו, שכתוב, ותחליף את מזכורתי עשרת מונים, ולא נתנו אלוקים להרע עמדי. וכתוב, לסעירים אשר הם זונים אחריהם, מונים הם מינים, ועשרה מינים הם של כשפים וקסמים בכתרים התחתונים דקליפות, וכולם עשה לבן לנגדו.
טוב, קודם כל גם כן צריכים להבין שאין דבר שהוא נברא כמזיק, אלא הכל נברא לטובה. ואפילו יש כאן בפרשה הזאת במיוחד שיש כאן הפרדה, כן, כל הפרשה היא בנויה איך להיפרד מכל היסוד הרע ולהתחיל לגדול לבד ליעקב ובניו ולהתקדם. אדם עובר בזה הבחנות מאוד מאוד קשות, ושוב ושוב אנחנו צריכים להבין שהם כולם בנויות על זה שהוא לא יכול להרוס, לא יכול להרוק, לא יכול לעשות כלום. יש נטייה כאן מאוד מאוד בתורה, מאוד מאוד ברורה, איך תורה זו הוראה, איך לתת הוראות לאדם בתורה כזאת שהוא יראה שכל הכוחות האלו הם נחוצים, שבכל הכוחות האלו הוא צריך עכשיו להשתדל לעבוד נכון בצורה מאוזנת, וגם לאחר כך. כן. ולכן לכל אחד יש מקום.
עוד למדי, עשרה מינים הם קוסם, קסמים, מעונן ומנחש ומחשף וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים, הרי עשרה. ונראה שקסמים חושב לשני מינים להיותו לשון רבים. עוד למדבב, נחש וקסם שני מינים הם, ובמדרגה אחת עולים. וכשבא בלעם כנגד ישראל, עשה בקסם, כמו שכתוב, וקסמים בידם. וכנגד יעקב בא לבן בנחש, ולא עלה בידיהם, וכמו שכתוב, כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. עוד למד זין. אמר בלעם לבלק, מי יוכל להם? כי כל הקסמים והקשפים שבקטרים שלנו, מהארת המלכות של מעלה מתאטרים, והוא זרענפין נתקשר בהם בישראל, שכתוב, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. ועל כן, לא נוכל להם בקשפים שלנו. למד ח'.
אז אנחנו משתדלים לאתר את הדברים האלו בתוכנו, כן, בתוך האדם, איפה שזה נמצא.
עוד למד ח'. חס ושלום שבלעם היה יודע משהו בקדושה שלמעלה, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה בשום עם ולשון שישתמשו בכבודו, אלא הבנים הקדושים שלו בלבדם, ישראל. עוד למתת. אותם שהם תמאים, תומאה נועדה להם להיטמא, עליהם כתוב, תמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, מחוץ לקדושה. והתמא קורא אל התמא, שכתוב, ותמא תמא יקרא. שמי שהוא תמא קורא לתמא, כל דבר הולך אל מינו. עוד מם. וכי נאה ליעקב שהיה קדוש, שיאמר שנתמא בלבן ובכשפיו? אפשר שלשבח יחשב לו זה, כי אמר, אם לבן גרתי, כתוב, אנוכי אסב בחורך. ויש לשאול, וכי נאה הוא לצדיק כיעקב, שיחליף שמו בשם של תמה? אלא, התירוץ הוא, באנוכי טעם מפסיק. כי תחת אנוכי כתוב פשטה, ותחת עשיו בחורך כתוב זקף קטון, שניגונם מפריד את המילה אנוכי מן עשיו בחורך, ופירושו שאמר אנוכי מי שאני, אבל עשיו הוא בחורך. עוד ממלף. ויהי לי שור וחמור, לאמור, אל תשים לבך ורצונך לברכה ההיא שברכני אביו, לחשוב שנתקיימה בי. הוא ברך אותי, הווה גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך. משום זה, אומר לך, עבדך יעקב לאדוני לעשיו. הוא ברך אותי ברוב דגן ותירוש, הרי לא נתקיים בי, כי לא עצרתי אותם, אלא ויהי לי שור וחמור, צון ועבד, רואה צון בשדה. הוא ברך אותי מטל השמיים ומשמני הארץ, הרי לא נתקיים בי, רק אם לבן גרתי, כגר, שלא היה לי שום בית. כל שכן, משמני הארץ, שלא נתקיימה בי, שלא הייתה לי שום ארץ, רק אם לבן גרתי. וכל זה אמר כדי שלא יסתכל ביעקב לקנאותו על הברכות ולא יקטרג עליו. שעל כן אמר לו, אם לבן גרתי, ולא מטעם שנשתבח בזה לפני עשיו, ועד רבה שהזכירו לגנאי, כדי להוכיח לו שהיה גר בלי ארץ ובלי בית. ומה שמביא ראיה מן אנוכי עשיו בחורך, הוא להוכיח לו כי הכל הולך אחר הכוונה, ואינו נחשב לו לעבירה שקרא עצמו בשם של תמה. אף כאן לא נתכוון אלא לביזיון, ואינו נחשב לו לעבירה מה שנראה מהדברים שהיה מתפאר מחיבורו עם איש תמה. אות מבית. כתוב ביעקב, איש תם יושב אוהלים, ונקרא איש תם משום שהוא יושב בשני משכנות עליונים, שהם בינה ומלכות, אוהל רחל ואוהל לאה, והוא משלים לצד זה ולצד זה, שמכריע בין הקווים ימין ושמאל ומשלימם. וכשאמר, אם לבן גרתי, הוא לא אמר שניתמה בכשפיו של לבן, אלא אם לבן גרתי, להראות שליבו שלם בהודעה על החסד והאמת שעשה לו הקדוש ברוך הוא, שכל העולם היו יודעים מעשיו של לבן, ומי שיכול להינצל מקטרוגו, ומי יכול להינצל מקטרוגו, שרצה לאבדני, והקדוש ברוך הוא הצילני מידו. ולכוונה זו אמר, אם לבן גרתי. הכל היה כדי שלא יקנה בו עשיו על הברכות, שלא יחשוב שנתקיימו בו, ולא יהיה נותר לו שנאה. ועל זה כתוב, כי ישרים דרכי השם. וכתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך.
שאלות הקשה, כן.
מאוקראינה שואלים, האם לבן היה באמת אדם כזה בהיסטוריה?
אנחנו קודם כל רוצים לברר דברים שהם שייכים לדרך ולא על היסטוריה. אז שאלות כאלו תשאיר אותם לסוף, אם יהיה לזה זמן. אנחנו נמצאים בשיעור הקבלה, לא בשיעור היסטוריה. כן.
האם יש הבדל בין פרשות? צריך להתייחס להם אחרת? צריך לנסות משהו אחר? אפשר לקרוא אותה פרשה כאילו...
אפשר לקרוא אותה פרשה כל החיים ולא פרשות אחרות. קודם כל, זה דבר אחד. ספר הזוהר הוא במקורו היה אולי פי 20, עם, לא הרבה יותר ממה שהוא נשאר לנו. זה על נביאים, על הכתובים, זאת אומרת על כל התנך. היו המון חלקים. מה שנשאר והגיע לזמננו זה חלק קטן מאוד. אולי 20%, 30% מכל הספר הזוהר. כך חושבים. וגם כן בכל הספר הזוהר אנחנו רואים את החלקים שהם ממש חסרים. גם בעל הסולם כותב בהרבה מקומות, חסר, חסר, חסר. וכן הלאה. ועלינו להתייחס לזה כמו שלסגולה, כי לא חשוב בדיוק מה אני קורא, אלא חשוב החיפוש שאני רוצה בעצמי, בתוכי, לאתר את כל מה שכאן מתרחש. קשה, ישנם תקופות שזה הולך ואדם כאילו פורח, מגיב, על כל מילה יש לו תגובה פנימית, פתאום מרגיש או, 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 ככה מבפנים, איזה מין תגובות, על כל מילה יש איזה הבחנה כביכול, לפעמים לא. ואנחנו צריכים להבין שאם אנחנו מדברים על הגיעה, אז דווקא הזמנים הקשים שאני מתייגע ולא מוצא שום דבר והולך בכוח, הם הזמנים שבהם אני מועיל להתקדמות שלי יותר מזמנים האחרים שאני כאילו מוצא את התגובה הטובה מהרצון שלי בפנים, והבחנות איכשהו ברורות לי ואני נמצא בהתפעלות. אז דעת תורה הפוכה מדעת בלבטים. בקיצור, כמה שאדם נמצא כאן בקושי, נגיד היום אני מרגיש שיש קושי כאן ובכלל בכל החברים שלנו בעולם, איכשהו להרגיש בפנים מה שזוהר מספר, כן? ובכלל לכוון את עצמו בפנים. אתה רואה גם כן לפי השאלות, האם לבן הזה היה, האם זה כל, גם שאתה שואל, האם הפרשיות זוהר ככה או ככה, לא אכפת לך כל כך, אם היית מרגיש כאן איזשהו מין קורת רוח, אז לא היית רץ לשאול שאלות על משהו אחר, זה ברור, כן? אז אנחנו צריכים להבין שדווקא במקרים כאלו אנחנו בהגיעה הקטנה משיגים הרבה תועלת, מה שאם כן, כשאתה מרגיש התפעלות גדולה, אין לך הגיעה משלך, אתה כבר נמצא בהתפעלות, ואז אתה נמצא במנוחה, ואתה לא נותן הגיעה, אז אתה מפסיד. זאת אומרת, המועיל להתקדמות דווקא הזמנים הקשים, ושאדם בשיניים ממש מחזיק את עצמו והולך ומתקדם. גם אני מאוד ממליץ בכל זאת לחברים שלנו שנמצאים איתנו יחד, אני מקווה שאנחנו נוכל להשיג להם, לספק להם תרגום. יש כבר באנגלית? באנגלית הטקסט מתורגם. גם ברוסית. צריכים אולי לתקתק אותם, להדפיס את הטקסט, שיהיה לפניהם. סך הכל זה כבר לא בעיה, כמות כזאת משמיעה להעביר לטקסט. זה מאוד חשוב, כי אני רואה שיושבת קבוצת ניו יורק, קבוצת מוסקווה, אין לפניהם טקסט בשפות שלהם, זה חבל. אבל שוב, דווקא המצבים האלו שקשים הם וכאלו ללא טעם, הם מצבי עבודה טובה, שאתה ככה עוד יותר ועוד יותר ככה משתדל לרכז את עצמך בפנים, לאתר אולי איזה מילה, אולי איזה מושג, אולי להעמיד שני דברים האלה זה מול זה, באיזושהי צורה שאתה לא מסוגל. אבל המאמצים האלו, על ידם אנחנו גודלים, כמו תינוק שגודל ממעמד שלו. אין מה לעשות. לכן דווקא זה טוב. אני יודע על עצמי שאני עובד עם הטקסטים, לפעמים לוקח כמה שעות, 3-4 שעות, שאני נכנס לתוך הטקסט ורואה בו משהו, ולפני זה לא רואה, לא בדרגה כזאת כמו שכאן אנחנו עכשיו, אבל בכל זאת, ואני יודע שאין מה לעשות, אני צריך לתת מאמץ, ולפי שעון אני יודע שזה צריך לעבור וזה עובר. ודווקא השעות האלו שאני מחכה שזה עובר הן שעות הטובות ביותר להתקדמות, אמנם שאתה מחכה שזה יעבור. ככה זה, יש ויש. אז לראות דווקא מצב הזה הוא זה ברכה שנותנים לך, מצד אחד מקום עבודה, אפשרות להרוויח, ומסבירים לך שתן עכשיו רגיעה, תביא כוח שלך, תרכז את עצמך, תשתדל, ויהיה לך. ולכן בוא אנחנו לא נפסיד את הדברים האלה. הם, הזמנים האלה, שוב אני אומר, הם הרבה יותר טובים מהזמנים שאדם קל לו, טוב לו ללכת, והוא ככה כאילו אף בהרגשה הטובה ובאוויר. אז שוב, בוא נפתח את עצמנו ונחפש בתוכנו את כל ההבחנות, מה שזוהר מדבר. בבקשה. צלות הצדיקה.
תפילותיהם של צדיקים. אות מם ג'. באנו אל אחיך, אל עשיו. שואל, כשאמר באנו אל אחיך, האם איננו יודעים שהוא עשיו? וכי היו אחים אחרים ליעקב? הוא משיב, אלא אל עשיו, פירושו שאם תאמר שחזר בתשובה והולך בדרך מתוקן, לא כן, אלא עשיו הרשע כמקודם לכן, וגם הולך לקראתך. ואם תאמר הולך לבדו, לא כן, אלא 400 איש עמו. עוד ממדלד. ולמה אמרו לו כל זאת? משום שהקדוש ברוך הוא רוצה תמיד בתפילת הצדיקים ומתעתר בתפילתם, שאותו המלאך סנדלפון הממונה על תפילת ישראל לוקח כל התפילות ועושה מהן אתרה לחי העולמים. ומכל שכן תפילותיהם של צדיקים שהקדוש ברוך הוא רוצה בהן ונעשות אתרה, שיתעתר הקדוש ברוך הוא באלו התפילות. ואם תאמר הלא מחנות המלאכים הקדושים היו באים עמו, ולמה נתיירא? אלא הצדיקים אינם סומכים על זכותם, אלא על תפילות ובקשות אל ריבונם.
נו, וכדי להביא אותנו לבקשה, לתפילה, אז צריכים להביא אותנו למצבים קשים.
עוד ממהי. תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, מצד ימין, שמאל ומאמצע. כי חסדים נמשכים מצד ימין, וגבורות מצד שמאל, ורחמים מהצד האמצעי. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית אתרה ומונחת על ראש צדיק חי העולמים, יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. אבל תפילת יחיד אינה כלולה מכל הצדדים, והיא אינה אלא באופן אחד, או שמבקש חסדים, או גבורות, או רחמים. ועל כן תפילת יחיד אינה מתוקנת להתקבל כמו תפילת הרבים, כי אינה נכללת בכל גימל הקווים כמו תפילת הרבים. יעקב היה כלול מכל גימל הקווים, בהיותו מרכבה לקו האמצעי הכולל שניהם. ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו בהיותה בכל השלמות מכל ג' הקווים, כמו תפילת הרבים. ועל כן כתוב, וירא יעקב מאוד ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו את זה כדי שיתפלל מטעם שחשק בתפילתו.
נו, כמה דברים מכאן אנחנו יכולים לראות, כן? קודם כל שצריכים להגיע בחיפוש הפנימי למצב הקשה מאוד, שהקשה מאוד הזה שהמטרה היא חשובה מאוד מצד אחד, מצד שני אי אפשר להשיגה, ואי אפשר להשיגה גם כן על ידי מה? לא על ידי קו אחד ולא על ידי קו השני, אלא על ידי דווקא קו השלישי הכלול מכולם. אם אדם מחפש את כל הכוחות, כל התכונות, כל המרכיבים שבו, כדי איתם להזדהות, להתחבר, להידמות לבורא, כי הבורא בורא כל אלה בו, ולא יכול להיות שהוא מזלזל במשהו, הוא רק צריך לסדר אותם בסידור הנכון, כדי לעמוד מול הבורא ולהידמות לו, ולא מסוגל לזה, אבל משתדל את זה לעשות. אז שמשתדל לעשות, לסדר את עצמו מכל התכונות, זה נקרא תפילת הרבים ולא תפילת היחיד, גם אם ילך לפי הקף הקדושה, הקף הימין לבד, לא ינצל את הקף שמאל בזה, ולא ינצח ולא יגיע לדבקות ולא ישמע התפילה. התפילה נשמעת דווקא מתוך החסרונות שהן באות משמאל, מכלים הלא מתוקנים, מקולקלים, שאיתם אדם לא יכול להידמות. אז חייבת להיות בכל פנייה גם כף הימין וגם כף שמאל, והחיסרון איך לחבר ביניהם נכון, שיהיה כף אמצעי, שהחיבור ביניהם, ההתמזגות הנכונה, ידמה לבורא. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים לראות את זה במישור אחר, שאדם מתחיל כבר להבין שהוא והרבים חייבים להיות יחד. כי אם אנחנו מדברים על היציאה להשפעה, אז חיבור עם מה שמחוצה לאדם, שנראה לו שיש משהו שמחוצה לו, זה דבר הכרחי כדי להגיע להשפעה. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. אז שהבורא נתן לנו דמיון הזה שיש משהו מחוץ לנו, ואנחנו צריכים את הדמיון הזה ממש להרוס, ולקבל את כל מה שנראה לי מחוץ לי, שנמצא בתוכי, ולבקש כוח לראות את זה, כוח לייחד בי את כל העולם. אז מגיעים לתפילת היחיד. שתפילת היחיד זה תפילת הרבים שהיא הופכת להיות ליחיד. כן.
אות ממוו. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה בהם ונתן להם תורת אמת כדי לזכות בה לחיי עולם.
נגיד שאני שומע דברים כאלה. אשריהם ישראל, מי זה ישראל יכול להיות שבי? שאם אני מאתר את התכונה הזאת, אז אני גם כן מאתר מיד שהקדוש ברוך הוא נתן להם תורת אמת, אז אני מגלה שם איזשהו קשר עם הבורא, עם זה שנותן לתכונה הזאת יכולת להתקדם אליו, תורת אמת, ההוראה, האור, הקשר, הכוח התיקון, כן? וכו'.
כי כל מי שעוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חיים עליונים.
מה זה תורה? כוח המתקן. זאת אומרת, לפני זה אני צריך לאתר בי מה שאני צריך לתקן. הדברים הרעים, כוחות הרעים, כן? בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, זה כנגד זה. אז אם אני מייתר את הדברים האלו, שניים, זה כנגד זה, אז מגיע לי דרך המכשיר הזה שנקרא תורה, האור.
ומביאו לחיי העולם הבא, שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך.
עולם הבא זה חיי, הרגשת המציאות בהשפעה ולא בקבלה. עולם הבא זה נקרא בינה. בתכונות הבינה, בתכונות די להשפיע, אם אדם מתחיל להרגיש מציאות. זאת אומרת, הוא בזה יוצא מעצמו, מתחיל להרגיש ללא קשר עמו מה שקורה באמת בתוך הכלי הכללי.
וכתוב, ובדבר הזה תאריכו ימים, כי היא חיים בעולם הזה, חיים בעולם הבא. אות ממזיין. כל מי שעוסק בתורה לשמה, אין מיטתו על ידי יצר הרע, שהוא מלאך המוות, משום שנאחז בעץ החיים, ולא הרפה ממנו.
כל מי שעוסק בתורה לשמה, זאת אומרת, כדי להגיע להשפעה, כמו שם התורה, כולה לחיים, כולה להשפעה, אז הוא נמצא למעלה מהיצר הזה, זאת אומרת, רוצה להשתמש בו רק כדי להשפיע. אז נשמר ממוות.
ומשום זה, צדיקים העוסקים בתורה, אין גופם תמה לאחר מיטתם, כי אין רוח הטומאה שורה עליהם.
גופם הכוונה רצון לקבל שלהם, הוא כולו על מנת להשפיע. ולכן עוברים ממדרגה למדרגה, שכל מדרגה היא מתוספת למדרגה הבאה, כן? ומתחברת למדרגה הבאה, ולכן נקרא שהמוות לא שולט עליהם. גם מתים, אבל שמת המדרגה הקודמת, נקרא שהוא מפסיק להשתמש בה, לא שהיא נהרסת. היא מצטרפת כך למדרגה יותר עליונה, וכך עולה.
עוד ממחת, יעקב, שהיה עץ החיים, למה פחד מפני עשיו? הרי הסיטרא אחרא אינו יכול לשלוט עליו. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, והנה אנוכי עמך, ולמה היה מתיירא? וכתוב, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. אם מחנות המלאכים הקדושים היו עמו, למה פחד? עוד ממתת, אלא הכל אמת, שלא היה צריך לפחוד, אלא יעקב לא רצה לסמוך על הנס של הקדוש ברוך הוא, שחשב שאינו כדאי שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס, משום שלא עבד את אביו ואמו כראוי, ולא עסק בתורה בחפבית השנים שהיה עם לבן, ולקח שתי אחיות. ואף על פי שהכל נתיישב, שיעקב לא חטא כלל בזה, עם כל זה צריך האדם לפחד תמיד, ולבקש בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, שכתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. עוד נון, תפילת האבות קיימה את העולם, וכל באי העולם עליהם מתקיימים וסומכים על זכותם. לעולם ולעולמי עולמים לא נשכחת זכות אבות, משום שזכות אבות היא קיום של מעלה ושל מטה, וקיומם של יעקב שלם יותר מכולם. ומשום זה, כשבאה עת צרה לבניו של יעקב, הקדוש ברוך הוא רואה את צורתו של יעקב לפניו ומרחם על העולם, כמו שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, שכתוב יעקב עם וו, משום שהוו היא צורתו של יעקב, כי יעקב מרכבה לזרנפין, שהוא הוו של השם הוויה. עוד נון א', כל מי שראה את יעקב הוא כמי שהסתכל במראה המאירה, שהיא זרענפין, שיופיו של יעקב כיופיו של אדם הראשון. כל מי שהסתכל בחלומו וראה את יעקב מעוטף בלבושיו, חיים נתווספו לו.
נו, אם אדם מגיע לדרגה כזאת, שכבר הוא, אם לא התלבש במדרגה הזאת, אבל לפחות נמצא בקשר החיצון, שזה נקרא רואה, אז ודאי שכבר החיים הרוחניים מובטחים לו. כן.
איך מגיעים למצב שהאדם מפחד תמיד?
אנחנו מדברים על המצבים שהם באים כתוצאה. אני לא יודע. אני לא בעל הבית על המצבים שאני נמצא בהם. עכשיו אני רוצה כך, בעוד רגע כך, בעוד רגע עוד משהו, אחר כך עוד משהו. אני לא אחראי על זה. מי אני? מי אני? מה אני? שום דבר. אלא מה? לא חשוב באיזה מצב אני נמצא, מבולבל, מעורפל, מרוכז, יפה, זאת אומרת, ממש בכוח, בשכל, או לא, לא חשוב עם איזה תכונות. שמו לפני ספר, אמרו לי, אתה צריך דרך ספר הזה לאתר את העולם הרוחני, לגלות את הבורא. כן, כי חוכמת הקבלה זה גילוי הבורא לנברא. מה לעשות? תקרא. אני קורא. שאלו עליי כאן, האם זה בהיסטוריה היה או לא היה? אני לא יודע, לא אכפת לי ההיסטוריה. ספר מדבר עליי. הוא מספר לי בצורה מאוד מוזרה, משונה כזאת, כמו סיפור שלא יודע באמת היסטוריה או מה, הוא מספר לי מה שקורה לי בפנים. רק בפנים. זה יש לי כבד, ריאות, כליות, תחול, נו תגידו לו, תגידו עוד מערכת העיכול, כל מיני עוד חלקים, כן? אז יש לי חוץ מזה בפנים, בתוך ההרגשה שלי. בתוך ההרגשה שלי. כן? מדובר על הרגשה. כן? אז יש לי בהרגשה הרבה מאוד כל מיני רצונות, תכונות, מחשבות, דחפים למיניהם, חוץ מבשר, האדם שבי. מי הוא האדם שבי? אז אני צריך עכשיו לקחת סכין, לפתוח את עצמי ולהסתכל, כמו שחותכים כאן, כן, על האדם ומסתכלים. כן? אז מה רואים? זה בדיוק רואים מה שהם אומרים לנו כאן. זה אתה צריך לאתר, להשתדל לראות. באדם שבי יש תכונת יעקב וסף ושור וחמור וציפורים ועצים ואדם הראשון וטיבה ונוח והכל דבר דבר דבר, הכל שם זה נמצא, אין? בכל התכונות. אין דבר כזה עץ זה רצון מיוחד שבי, תכונה מיוחדת, טיבה גם כן איזשהו קופסה, לא חשוב, אבל קופסה הזאת, מה זה התכונה הזאת של קופסה? שאני יכול להסתתר בה, היא יכולה לשמור עליי, זאת אומרת שיש בי תכונה כזאת שאני בתוכי יכול להסתתר, וכן הלאה וכן הלאה. אני צריך עם זה להתחיל לעבוד. מה זה נותן? האמת שזה לא נותן כלום. שום דבר. רק על ידי זה שאתה משתדל לאתר את הדברים האלה, בא אליך מה שנקרא מאור המחזיר למוטב. אותו אתה צריך. כמה שאתה תצליח לסדר את הדברים, זה לגמרי לא שייך להצלחה. אלא אתה יוצא נגיד מהשיעור עכשיו, עוד מעט אנחנו גומרים אותו, הצלחתי, אני הרגשתי שאני היום הבנתי מי זה יעקב, מי זה עשיו, מי זה ישראל, מי זה זה. נו, אז מה? לא אומר כלום. פעם הבאה אתה יוצא, שום דבר לא הבנתי, הכל יבש, שום כלום, לא יכולתי לרכז את עצמי, אולי כמה דקות מכל השיעור, שעה וחצי, אולי כמה דקות, אני הייתי באיזו מין מאמץ, אתה גם כן לא יודע. דווקא מהכמה דקות האלו שנדמה לך שעשית מאמץ, זה הרווח. דווקא זה הרווח. אנחנו לא יודעים, זה נקרא הסתרה. אנחנו לא יודעים. רק מי שמשקיע את עצמו, ודווקא מכבד את הזמנים האלו בהרגשה אפלה כזאת, ללא טעמים, לא מאיר שום דבר, אבל דווקא אם הוא רוצה לראות שהוא כן הולך לקראת ההשפעה, זה הזמן, זה המצב. לכן אני אומר לך, אתם, טוב, אין לנו זמן ככה לעשות שיעור הרבה זמן, אבל אולי אנחנו נסתרן אחר כך. כי אני אומר לכם מהניסיון שלי, לפעמים אתה צריך להתעסק שעתיים, שלוש, בזוהר, בצורה שאתה לא קם ממנו, עד שאתה שובר את האטימה הזאת, כן? ונכנס למצב שאתה מתחיל לעבוד עם הכוחות האלו. כך הרבה שעות. זה לא פשוט. אבל תיקונים שאתה עושה בתוך 3-4 שעות האלה, זה העיקר. מה שאחר כך זה הולך בקלות, זה דווקא, אל תחשוב שזה, לזה הגעת ומכאן והלאה משהו הולך. לא. העבודה הקשה הזאת היא המצב הטוב. כמו שמסביר לנו בעל הסולם בהקדמה לתלמוד ספירות, שדווקא מצבי ההסתרה, שם אתה יכול לתת הגיעה שלך, ושם אתה יכול לראות שאתה כן משתוקק להתקרב לאלוקות. הפוך ממה שאנחנו לפי ההרגשה האגואיסטית שלנו מרגישים. לכן דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. מי שעובד בחושך, בצורה כזאת שאין לו שום טעם, צריך להבין ש... זה מאוד מועיל להתקדמות לקראת ההשפעה, ודאי, כן. עד כדי כך שאתה לא רוצה מצבים אחרים, שהיגיעה זה השכר שנותנים לך, היגיעה ואתה נמצא בזה, ואין כלום טעם, אין שום דבר במה לחיות את האגו שלך, היצרה שלך, הגאווה, ההבנה, השכל, ההרגשה, אבל בכל זאת יש לך אפשרות במשהו קצת ללחוץ ולעשות מאמצים אדירים, אבל במשהו ללחוץ ולהיות בזה, זה מצב הטוב ביותר. וזה השכר, שיש לך את היכולת לעשות את נקודת המגע הזאת בחושך עם הקדושה. אז ברור שאתה לא משוחד כאן לרצון לקבל שלך, לא מגיע איזה צ'ופר ככה מהצד, איזה פרוטקציה או משהו, שום דבר. לכן דווקא לסמוח במצבים שבהם אין טעם. זה בזה אדם גודל. וכאן ודאי שמאוד חשובה תמיכת החברה והתפעלות והתרגשות כללית, כלל העולמית, עם החברים שלנו שנמצאים, אתם רואים שם בסן פטרבורג, במוסקווה, ראינו לפני זה ניו יורק ועוד ועוד מקומות. אז תמיכה כזאת הדדית היא מאוד עוזרת. זה דווקא שאתה לא מקבל מהבורא, ואתה לא מקבל מבפנים, שזה גם כן ממנו בעצם, כן? ואתה משתוקק לתמיכה שהיא יכולה לבוא מהקבוצה, זה דבר הטוב ביותר. זה סימן, כאן יש מקום לתפילת רבים, כאן יש מקום באמת למאמץ הנכון. זהו, נו, מה, על היסטוריה אתה שואל אותי? לא? נו, תשאל.
שאלה דומה גם ישי ממטולה, משה מראשון לציון ופיני מנווה סביון, שואלים, האם בלימוד ספר הזוהר צריך להתמקד במחשבה מיוחדת ביחס לכתבי בעל הסולם ורבש? האם המחשבה צריכה להיות על חיבור בינינו, או איך הדברים שכתובים נמצאים ופועלים בתוכי?
בספר הזוהר מרוכזת כל העבודה יחד. תפיסת המציאות וקבוצה והמבנה של הנשמות והעולמות, מה שאנחנו לומדים, והגיעה, מה שאנחנו מדברים עליה שם באיזה במאמרי שמעתי, הכל זה מרוכז אחרי כל הלימוד של כל מיני המקצועות האלו, כאן חלקים שבחוכמת הקבלה, בזוהר אתה מתחיל לרכז אותם יחד. אין כאן זמן כבר להתחיל לסדר לך תפיסת המציאות. אתה חייב לגשת לכאן עם תפיסת המציאות הנכונה. אין? שאתה רואה הכל דרך החושים הגשמיים שלך, אתה צריך עכשיו לפתוח חוש הרוחני ודרכו לראות את המציאות. שאין מציאות, אתה נמצא באין סוף. ומה שאתה עכשיו נפעל בכלים שלך, בחמישה חושים שלך גשמיים, אז אין סוף אתה רואה עכשיו כעולם הזה. עכשיו אתה רוצה להוסיף לתפיסה הזאת עוד תפיסה רוחנית. כן? אז זאת אומרת, חלק מאין סוף הנסתר לראות. כן? לזה אתה צריך כבר להיות מוכן. וכאן כבר גם חברה וגם כל היתר הדברים, הם חייבים להיות כאחד. כאן הכל מרוכז ומחובר נכון. נקווה שנצליח, ובזאת בינתיים נסיים.
אז נעבור לחלק הבא של השיעור.